מצבים להורים הם לא נהנים. דרך אגב, גם לעצמנו זה ככה, כשאנחנו פוגשים לפעמים אנשים שהם לא נעימים, שהם מתנהגים בצורה לא נעימה, שהם כועסים, שהם צועקים, שהם מקנאים, שהם מאשימים, זה יוצר אצלנו תחושה של לפעמים של פחד מהאנשים האלה, של הסתגרות. זה הופך אותנו לאנשים יותר נחותים. כשאנחנו פוגשים מישהו שמדבר איתנו בצורה לא יפה, צועק עלינו נגיד, אז זה גורם לנו להיות אנשים ברמה פחות טובה. זה גורם לנו להיות אנשים יותר עצבניים, יותר כעסנים, יותר מפוחדים, יותר סובלים, פחות שמחים. ואז כל תגובה שנגיב תהיה ממקום הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, אם אני אגיב תגובה למישהו שכועס עליי, זה יבוא ממקום שבאישיות שלי הוא הכי נמוך. לעומת זאת, אם מישהו לא כועס עליי ומדבר, אז אני יכול להיות שאני אבוא ממקום הרבה יותר נעלה באישיות. ולכן כשאנחנו פוגשים למשל ילד, תלמיד, סתם אדם שהוא לא בסדר, והוא מתנהג בצורה מאוד שלילית, קראנו לזה כביכול יש בו אנרגיה שלילית, כן? הוא מעביר באישיות שלו סוג של אנרגיה שלילית, של כוחות שליליים, וזה פוגע בנו, ואז זה מקטין אותנו. הכי נכון זה בשלב הזה לא להגיד. לא להגיד. זאת אומרת, אם אנחנו כועסים, מפחדים, דואגים, אז צריך להשתמט מהמפגש הזה ברמה של אני אחשוב על זה, מעניין, אני אחשוב על זה. כאילו, לא להתמודד עכשיו ישירות, כי זה יבוא ממקום נמוך. לפעמים אין ברירה, לפעמים כאילו מאלצים אותנו להגיב. עדיין צריך להשתדל להיות באיזו עמדה של אין תגובה. למה? כי התגובה תבוא ממקום שאחרי זה נצטער עליה. זה מישהו תוקף אותנו, אם אנחנו מגיבים ממקום של מותקפים, התגובה תהיה נחותה, היא תהיה תגובה לא אמיתית, לא נכונה, מצערת אותנו. וגם לא יעילה. אז הנכון הוא בשלב הזה לא להגיד. אז יכול להיות שהילד שלנו עכשיו שרף את הווילון בסלון להנאתו המרובה, בסדר? הרצון שלנו עכשיו זה לתפוס אותו, לתת לו שתי סתירות, לצעוק עליו, והוא עשה מעשה שמאוד חורה לנו. זה יכול להיות שהילד שלנו עכשיו צורח בהיסטריה והוא מעורר בנו כעס. אנחנו עכשיו ממהרים והוא דווקא עכשיו זורק את הבגדים ומתפשט ולא יודע מה, עושה שטויות צריך לנסוע כבר. לא, הוא צועק ולא רוצה, לא. התגובה שלנו כמעט תמיד תהיה לא נכון. היא תהיה תגובה שבאה מהמקום הכי נחות באישיות שלנו. ולכן צריך אין תגובה. כאילו צריך לחשוב בנחת, להחזיר לעצמנו את השפיות, מה שנקרא, להחזיר לעצמנו את המצב התקין, הבריא, ורק משם להגיד. ולכן, אין מרצין את האדם בשעת כעסו. אדם שכועס, לא לרצות אותו, לא רק כי הוא לא יקשיב. לא לרצות אותו כי כשהוא כועס, זה משפיע עלינו. והתגובה שלנו הופך להיות תגובה לא יעילה. מה אנחנו כן יכולים לעשות? זה אם אנחנו עושים אימונים למצבי, נקרא זה מצבי לחץ, מצבי קיצון, מצבים קשים. איך מתאמנים? מחפשים הזדמנויות כאלה שמישהו כועס עלינו, מדבר לא יפה, פוגע בנו וכולי, ולנצל את ההזדמנות להגיד, הנה יש לי כאן מרחב למידה להתנהגות נכונה. ואז צריך לחפש את הניצוץ הפנימי החיובי שיש בהתנהגות השלילית. כביכול, מה מחיה את ההתנהגות השלילית שאנחנו פוגשים? אנרגיה שלילית אין לה זכות קיום בעולם. כעס לא יכול להיות קיים, קנאה לא יכולה להתקיים, פחד לא יכול להתקיים, קנאה לא יכולה להתקיים, שום התנהגות שלילית מכל סוג שהוא לא יכולה להתקיים. ומה שמחיה את ההתנהגות השלילית זה איזושהי נקודה חיובית פנימית שמסתתרת שם ומחיה את זה. כמו שראינו כבר, אם מישהו כועס, אין זכות קיום לכעס. מה מחיה את הכעס? איזה רצון פנימי עמוק שרצון השם יתגלה בעולם דרך נשמתי, דרך, אם אני רוצה משהו והוא לא מתבצע או לא יוצא, אז אני כועס. אבל מה מסתתר בפנים? של הרצון שלי יש ערך, של הרצון שלי יש משמעות, כי יש לי נשמה אלוקית. כי... אז אם אני מכיר ברצון של האדם ואני מתמקד בעצם נקודת הרצון, לא מה הוא רוצה אלא עצם העובדה שהוא רוצה, יכול להיות שבבת אחת כל ההתנהגות השלילית היא פה. זה שהוא רוצה זה בסדר גמור, מה הוא רוצה זה אפשר לדון על זה, כן? אבל זה בא ממקום אחר שאנחנו מסוגלים לבודד את הנקודה החיובית שמחיה את ההתנהגות השלילית. מישהו מפחד, הפחד הזה מקרין עלינו, מעצבן אותנו, הוא פוגע בנו, אנחנו הופכים להיות אנשים פחות טובים. אתמול הלכנו ברחוב וראינו איזה ילד קטן שבוכה ובוכה ואבא שלו מתעצבן עליו. אני לך הביתה! לא יודע, בן 3 בערך. והוא בוכה, אני לא לוקח אותך אם אתה ממשיך לבכות. הוא בוכה, משהו הפריע לו. הילד הקטן הזה, אז הילד הקטן צעק, אבל לא כיף לי, לא רוצה, לא כיף לי. ואבא שלו צועק עליו, צועק עליו. ממש היה אפשר לראות שהילד הקטן משדר אנרגיה שלילית, והאנרגיה שלילית גורמת לאביו להיות עם אנרגיה שלילית. ואז התגובה שלו לא רק לא יעילה, היא פוגעת, היא הרסנית, היא גורמת נזק לילד, ואז הילד קולט אנרגיה שלילית, ומעצים אותה, והוא מגיב. זה לא פותר כלום. בעצם האבא היה צריך לעמוד ולחכות רגע, ולשאול את עצמו, מה הנקודה הפנימית שמחיה בבן שלי את ההתנהגות הזאת? ויכול להיות שמה שהוא היה מגלה זה שהבן שלו עכשיו רוצה חיבוק ושתי נשיקות, והנקודה הפנימית זה צימאון לאהבה של אבא שלו. ויכול להיות שאם זה מה שהוא היה עושה מהמקום הזה, הוא היה מנטרל את כל ההתנהגות השלילית, ובסך כל הילד היה נהיה שמח ומאושר ומשיק. יכול להיות שלא, יכול להיות שיש כאן משהו אחר שצריך להתבונן עליו, אבל הילד אולי מפחד ממשהו, לא רוצה לבוא. צריך לעלות על זה, מה שמחיה את הפחד זה זהירות, זה הרצון להישמר מפגיעה. אם הילד היה מבין שאבא שלו מודע לדבר שמאיים עליו ומתייחס אליו, אל תדאג, דודה אסתר לא תצוות לך את הלכת, אל תדאג, אני אשמור עליו. אפשר ללכת, ידודה אסתר. ברגע שאנחנו מזהים את הנקודה הפנימית, ההתנהגות השלילית נפטרת. עכשיו זה קשה, כי ברגע שאנחנו פוגשים התנהגות שלילית, זה כמו ממגנט בנו את כל הצדדים השליליים באישיות שלנו ומפעיל אותם, ואנחנו הופכים להיות אנשים שליליים, לכן צריך להתאמן. אז בעצם כל פעם שאנחנו פוגשים מציאות שלילית צריך להגיד, אופ, הזדמנות לעבודה. זה הזדמנות לעבוד, זה לא משנה אם זה עם הילד שלנו, עם שכן, עם... עם בן או בת הזוג שלנו, זה הזדמנות לעבודה. עכשיו, הרבה פעמים זה קשה, אני לא, זה קל, צריך להתאמן על זה. בעיקר עם אנשים שההתנהגות השלילית שלהם היא כבר כאילו היא, בשפה הפשוטה, כאילו איבדה שפיות, הוא כבר היסטרי, לא מקשיב, לא כלום. מאוד קשה להגיב במצב כזה בהתנהגות שהיא תיגע בנקודה הפנימית, כי זה מאוד מקרין עלינו, מאיים עלינו. אז אני אומר, אם אנחנו לא מסוגלים, עדיף אין תגובה. עדיף לנתק מגע. עדיף להיות בנחת, להגיד לעצמנו, אני מי שאני, גם כשהוא כועס. בסדר? זאת אומרת, אני באתי לעשות טוב בעולם, אני, יש לי ערך, אני אוהב את עצמי, גם כשפלוני כועס. זאת אומרת, אני לא מאבד את הערך שלי בגלל שמישהו פה כועס, אז אני פוחד, צורח, לא משנה. אני עדיין קיים ואני אוהב את השם והשם אוהב אותי. בסדר, עכשיו אם אני רגוע, האם אני יכול לסייע? אם אני רואה שאני לא יכול לסייע כי הוא כועס, לחכות. לא חייבים לתת תמיד תגובה מהירה. הנקודה המרכזית זה להבין שכשאנחנו מסוגלים לראות את הניצוץ הפנימי שמחיה את ההתנהגות השלילית, אנחנו מנטרלים את ההתנהגות השלילית לגמרי. אנחנו יכולים לבטלים אותה. אנחנו רואים שהילד שלנו מתעקש לאכול עכשיו סוכריות. הוא רוצה עכשיו גלידה, לא הוא רוצה גלידה, לא הוא לא רוצה לאכול, הוא רוצה גלידה, הוא צועק, בוחר, רוצה גלידה, רוצה גלידה, רוצה גלידה. מה מחיה את ההתנהגות הזאת שלנו? אפשר להגיד סתם מתחשק לו ככה בלשון, זה יכול, אז מה חיובי בזה? למה מישהו רוצה גלידה? למה מישהו רוצה סוכריה? למה הוא צורח ובוכה ורוצה סוכריה? מה יש בסוכריה שכל כך חוץ מהטעם שלה? מה? מתנה. מה יש במתנה?
זה נתינה.
נתינה. רוצה להפגיש שנותנים לו. זאת אומרת, הצימאון לקבל. נכון? אמרנו, ילדים קטנים, ולפעמים גם אנשים בוגרים שלא התפתחו כראוי, יש להם צימאון ענק לקבל. הם רוצים, זה הנפש הבהמית. הנפש הבהמית מרגישה שמגיע לה. שכל העולם זה לא נברא אלא לכבודה ובשבילה וכדי שיהיה לה כיף. ולכן כל מה שמפריע לנפש הבהמית לקבל זה איום קיומי. זה כמו מישהו שמפריע לי לנשום. זה איום קיומי. לא לקבל סוכריה זה איום קיומי. כי אני רוצה לקבל. זה מה שמסתתר. עכשיו הרצון לקבל הזה הוא רצון מאוד חיובי במהות שלו. זה רצון הישרדותי. אני רוצה לקבל כדי לחיות. אז נקודת החיות הזאת של הרצון לקבל במהות הפנימית שלה היא חיובית. הקדוש ברוך הוא ברא בנו רצון לקבל כדי שנחיה, אחרת לא היינו אוכלים ולא שותים ולא נושמים ולא ישנים ולא לומדים שום דבר. אז השאלה איך אנחנו עכשיו נותנים או מבודדים את הרצון לקבל של הילד ולא נותנים לו סוכריה, אלא כן מכירים בערך של הרצון לקבל בלי שהוא מקבל גלידה. מה צריך לעשות? מה למשל? גזע.
חיבוק, נשיקה.
קודם כל להדגיש את זה שאנחנו נותנים לו. למשל, אני רואה את זה לפעמים אצל הנכדים שלי שהם מאוד רוצים משהו, ואז האמא שלהם אומרת, אתה רוצה לקבל חיבוק? אתה רוצה לקבל? אתה רוצה שאמא תחבק אותך? או אני רוצה גלידה. אתה רוצה, אמא תחבק אותך, אתה רוצה לקבל חיבוק מאמא? בא כזה, מסכן כזה, מקבל חיבוק. זאת אומרת, זה שבודדנו את הרצון לקבל והדגשנו את זה שאנחנו רוצים לתת לו והוא יקבל, אז ההתעוררות הזאת של הרצון לקבל שהייתה כל כך חריפה אל מול הסוכריה מתעדנת אל מול דבר שהוא בסדר, עדיין אתה מקבל. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים, ובזה אימהות מומחיות, אבות פחות, האבות הם מאוד תכליתיים ומאוד ענייניים והם רוצים להגיע למטרה, ואתה לא תקבל סוכריה וסתום את הפה, כאילו משהו כזה. זה לא עוזר לילד, זה לא מועיל כלום. כן? היכולת באמת להיכנס פנימה ולתת לו, אבל משהו אחר, היא אימהית. כן? לא, זה לא דווקא אהבה. זה יכול להיות לקבל מים כדי לשתות כי אתה צמא, זה לא שאתה רוצה עכשיו אהבה, אתה רוצה לחיות. הרצון לקבל שורשו בצימון להיות חי. הנפש הבהמית היא אומרת, אני צריכה לקבל כדי לצמוח, כדי לחיות. לקבל אהבה, לקבל ידע, לקבל אוכל, לקבל...
לא תמיד.
לא תמיד. אבל הרבה פעמים כן. זאת אומרת, לא להגיד לו, אתה רוצה חיבוק במקום, כי אז אתה מבין שאתה עובד עליו, הוא מבין את זה. לא, רוצה חיבוק במקום, לא רוצה חיבוק במקום, אני רוצה, זה לא במקום, אני נותן לך. כן? עכשיו, אפשר גם לעשות את זה בצורה שונה. זאת אומרת, כן נקבל סוכריה, אבל עוד מעט, אחר כך, נספור עד מאה לפני זה, אין לי מושג. זאת אומרת, כן תקבל. אני שם לב לרצון לקבל, ולא לכל התפאורה מסביב, לצרחות ולבחיות ולהיסטריה, אלא אני מתמקד ברצון שלו לקבל ומתמודד איתו. ברגע שאני מתמודד עם הרצון לקבל, אני גם מכריח אותו ללכת לשם, ואז כל ההתנהגות השלילית מתמוססת, היא נמסה.
אז...
תן, עכשיו. אבל אני רוצה עוד אחת. ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת, סוכריה מספר 100, תיתן לו. איפה תעצור? עוד אחת, עוד אחת.
שאלה אם זה
שאני אתן לו סוכריה
אחרי
שהוא צעק,
זה נותן לו לגיטימציה של ליצור.
או שיקול שלך, בסדר? אז אבא הרבה יותר קל לו לתת סוכריה, האמא יותר מסוגלת להתמודד. קח סוכריה וסתום צפה, כאילו, בסדר? זה מתאים לאבא לעשות. האמא לא, האמא יכולה יותר להתמודד. אבל כן צריך להיות בעמדה כזאת שאתה מתמקד בנקודה שמחיה את ההתנהגות החלילית הזאת.
בין אם
הייתנו
בין אם לא. מתמקד בשור שלנו.
זאת אומרת, כשאנחנו פוגשים מציאויות שליליות, אז זה לא רק ילדים קטנים, גם אנשים מבוגרים. מישהו מבוגר כועס עליך, צועק עליך, לא, בוא נה, הזמנתי, מה קרה? טוב, מה הוא רוצה האיש הזה? מה הנקודה שמחיה פה את ההתנהגות השלילית הזאת? ידע, יכול להיות שהוא רוצה כבוד. אז למדנו, מה זה כבוד? ערך עצמי. זאת אומרת, מה הוא מרגיש? אין לו ערך עצמי. הוא מרגיש שאתה לא מכיר בערכו. זאת אומרת, מה הנקודה המרכזית? זה להיות ער לערך של האדם, לכבוד שלו, לערך שלו. ואז אם אתה תתמקד בערך העצמי שלו, בתגובה שלך, ההתנהגות שלו פשוט תיעלם. כן? אבל אם אתה כבר עכשיו כועס עליו, אם עכשיו אתה מתעצבן, לא אתה, אל תגיד. כי עכשיו לא תוכל להגיב נכון. כל תגובה ממקום של אני כבר נגוע באנרגיה השלילית שלו, מחייבת אותי לקחת צעד אחור. להירגע, להגיד שהערך שלי לא נובע מהבן אדם הזה, אלא הערך שלי נובע מזה שאלוקים ברא אותי כדי לעשות טוב בעולם. עכשיו אני מנסה לעשות טוב. יש פה אדם כועס, בוא נראה איך אני יכול להיטיב עם. מה שהוא רוצה זה שיהיה לו ערך. זה לא שבאמת מפריע לו, הרי כל המריבה שלו זה על שני שקל. כאילו, אם היה פה אני נותן לו עכשיו 30 שקל. אז זה השני שקל, כאילו, לקחת שני שקל יותר. אז זה לא הנקודה השני שקל, הנקודה זה הערך העצמי שלו. אז אם ניתן לו את הערך העצמי שלו, נשנה את הכל. וזה גורף בעולם העסקים, זה גורף בכל דבר. זאת אומרת, מישהו בא וצועק, חייבים לי. אפשרות אחת זה מה פתאום? אפשרות שנייה זה, אתה אדם מאוד רציני, בדרך כלל החישובים שלך מאוד מדויקים, אנחנו בהחלט, אני אבדוק את העניין בצורה הכי רצינית, ואני בהחלט, אנחנו נפצה אותך אם יש צורך. אתה מכיר בערכו, ואז מה תהיה התגובה שלו? אתה יודע מה, עזוב, לא משנה. מה, רצית להרוג אותי על שני שקל לפני רגע, בגלל שהגבת נכון, פתאום חבר שלך הכל בסדר.
דווקא כאילו נראה
לי שאין
בהם, אם
בן אדם
נכנס למצב של היסטריה, אז אני אומר, אני אעמוד ואפתוק ואנסה לחשוב את זה כאילו איך לחשוב את זה.
לכן מה אתה מציע? להיכנס להיסטריה גם.
אני לא יודע, אבל אני לא אומר להיכנס להיסטריה, אבל אם אני עכשיו רוצה להיכנס רגע, מה, כאילו, מנסה לחשוב לעמוקו של עניין, כאילו, אז אתה רוצה להיכנס ותחמיר.
ואם תגיד בהיסטריה גם? מה יקרה? העניין ירגע. זה יכול להיות רק במצב אחד, שבו מי שעכשיו היסטרי כלפיך, מזהה בהתנהגות שלך התנשאות, גאווה כלפיו. זאת אומרת, זה שאתה שותק והוא איבד את ההשתונות, הוא נפגע מעצם העניין הזה, לא ממשהו אחר, אלא רק מזה, זה מה שמפריע לו. ואז בעצם ברגע שאתה תצעק גם, אז הוא יהיה רגוע, כי גם אתה איבדת את ההשתונות, עכשיו אתם חברים. יכול להיות מצב כזה, אבל צריך לזהות שזה שורש, זאת אומרת, מה השורש שמפריע לו כאן? זה קנאה. בסדר? אז צריך להפוך את זה לקנאת סופרים עד כמה שאפשר, אבל בינתיים אתה אומר מה שהוא פה סובל ממנו זה שיש לי איזה יתרון שאין לו. אז יכול להיות שזה שאתה תבטל מעצמך את היתרון, אחרי זה זה יאפשר הידברות, יכול להיות. זה, אתה שם לב, אבל זה לא פגישה עם שורש הקנאה, אלא זה לטפל בגורמים לקנאה.
אז יש לזה מקום?
בדרך כלל לא, בדרך כלל לא, לעתים רחוקות, זה יכול להיות, לי זה קרה פעם בחיים. שזה מישהו צעק עליי, צעק עליי שעה שלמה, ואני עשיתי כל מה שאני מכיר, כדי, כל מה שאמרתי לכם, ושורש, ופנימה, ולהבין את המהות של הדברים, ולהגיב, לא עזר כלום. וכמה שאני הייתי יותר נחמד, הוא צעק יותר. הוא צעק. כאילו, אמרתי, התקף לב פה, כאילו, ואני באמת השתדלתי להכיר בערכי בלי קשר אליו ולהישאר רגוע, ובשלב מסוים הוא אמר, הוא אמר לי שאני ככה צועק ומתרגש ואתה נשאר רגוע. ואז קלטתי איפה טעיתי, אמרתי לו, בוא נעשה, תעזור לי לצעוק על הלכה עצמם. צעקתי עליו, אתם לא מאמינים מה שקרה באותה שנייה. הרב, תירגע, הרב, שם על היה, הרב, לא צריך להתרגש כל כך, אפשר לדבר בשקט, פתאום, נהיינו החברים הכי טובים בעולם, וואו, כאילו, בסדר, עכשיו אפשר לנסות לדבר, אבל זה בדרך כלל לא, לא רוצה. בוקר טוב.